קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. בשיעור שעבר עסקנו בפרשת ראה, שהיא הפרשה הפותחת את נאום המצוות. הזכרנו את העובדה שנאום המצוות עומד במרכזו של ספר דברים, והוא בעצם גם העיקר של הספר. לא בכדי הוא במרכז הספר, ולא בכדי הוא גם תופס במרכאות נפח גדול של פרקים, יותר מכל חלק אחר בנאומי משה רבינו בספר דברים. הזכרנו שבאופן כללי אפשר לראות את נאום המצוות נחלק לשלושה חלקים, לפי הפרשיות, פרשת ראה, הפונה אל היחיד, ועוסקת באופן מודגש בעניינים הקשורים אנטי עבודה זרה, פרשת שופטים שפונה אל הציבור, אל המצוות שהציבור מופקד עליהם, ואין היחיד יכול לבצע אותם, והם עוסקים בעיקר בעניינים של שפיכות דמים, והחלק השלישי בפרשת כי תצא ובפתיחת כי תבוא, שוב חוזרת התורה לדבר אל היחיד, והדגש המרכזי הוא על ענייני משפחה ועריות. והנושא הזה, כפי שכבר הזכרנו, בא לידי ביטוי באופן מאוד מעניין בנקודות החיבור של החלקים הללו, וסיימנו בשיעור שעבר לדבר על העובדה שהמצווה החותמת את פרשת ראה היא העלייה לרגל. העלייה לרגל אל המקום אשר יבחר השם שלוש פעמים בשנה, והעובדה הזאת שמרכזים את מקום עבודה לאל אחד במקום אחד היא בלי ספק אחד הביטויים של אנטי עבודה זרה, שהם עובדים על כל גבר המוות תחת כל עץ רענן. ומעבר לכך, אנחנו רואים שהמצווה הזאת מופנית אל כל יחיד ויחיד, אבל הוא איננו מקיים את הדברים הללו בזמנו החופשי. החיבור פה הוא הליכה לקראת המציאות שבה האחד מתאחד עם הציבור כולו. ואכן, אנחנו יודעים שעלייה לרגל שלוש פעמים בשנה, בשעה שהאומה כולה עולה לרגל. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, כי היא נותנת לנו את המסגרת של הציבור, כל אחד בתוך הציבור כולו. פרשת שופטים, כפי שאמרנו, פותחת בעיצוב מוסדות ההנהגה בעם ישראל. סימנך משכן, מלך, שופט, כהן ונביא. פתחנו בשופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, מערכת המשפט. שוב, המצווה הזאת איננה מופנית אל היחיד. היחיד איננו מופקד ואיננו מצווה להקים מערכות משפט. ואילו הציבור מופקד להקים את מערכות המשפט. כך גם בחוליה הבאה, במצוות המלך, שום תשים עליך המלך, זה לא מופנה אל היחיד, אלא לעם כולו, לציבור כולו. הם אמורים לקבוע את דפוסי ההנהגה ולהפעיל אותה. כך גם בהמשך הכהנים והלוויים, שבט לוי, שיש להם תפקיד כפול, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, ואכן הם החוליה הנוספת שלישית מבין ארבע חוליות של מערכות ההנהגה בעם ישראל, והחוליה האחרונה היא הנביא. הנביא שקם לעם, ומערכת הנבואה היא מערכת שהיא חלק ממערכות ההנהגה של עם ישראל. על טיב המערכות הללו ועל היחסים ההדדיים ביניהם נדבר עוד מעט. בכל אופן, רק כדי לזכור את הפרשה בהמשך, לאחר עיצוב דפוסי ההנהגה והשלטון, כפי שאמרנו, סימנך משכן, מלך, שופט, כהן ונביא, הנה אנחנו עוברים לאחר מכן למצוות ציבוריות נוספות. המצוות הן הנושא של ערי מקלט. לקבוע ערי מקלט ולדאוג ליכולת התפעול שלהם. שוב, הנושא הזה נוגע לעניינים שקשורים לשפיכות דמים, ואכן אנחנו, כדי לצמצם את עניין שפיכות הדמים, נועדו ערי המקלט. המצווה להקים את ערי המקלט איננה מופנית אל היחיד, אלא הציבור, המלך, חייב לטפל בתשתיות, במערכות, בהכוונה. השופטים המתייצבים, זקני המקום, השופטים שיהיו בפתח העיר ויבדקו האם רשאי האיש להיקלט או לא רשאי להיקלט בתוך עיר המקלט. הכהנים והלוויים, שהם בעצם האנשים הנוכחים בערי המקלט, הם האמונים על המערכת החינוכית בתוך ערי המקלט, שהרי עיר המקלט היא מקום שבו האדם גולה אליו כדי לעשות תהליך חינוכי, וזה תפקידם של הכהנים הלוויים השוהים בערים הללו, ומתוכם גם נבחרו ערי המקלט. בשלב הבא אנחנו מדברים על הלכות המלחמה. הלכות המלחמה שוודאי עניינם קשור בשפיכות דמים, הלכות מלחמה על גווניהם השונים, שהדגש המיוחד הוא על ייחודו של צבא ישראל. חלק מן ההלכות הקשורות לצבא מופיעות בפרשת כי תצא, ועוד נחזור אליהם בעזרת השם בהמשך. בכל אופן, אנחנו מוצאים פה שוב עניינים שקשורים לציבור, הלכות המלחמה, אדם פרטי לא יכול להכריז מלחמה, והוא איננו עושה מלחמה, זה עניינו של הציבור, ושוב, כדי להפעיל את המלחמה, יש לנו פה שיתוף פעולה של זרועות השלטון, כמו בקיום ערי המקלט, יש לנו את המלך, שבעצם הוא המכריז את המלחמה, ומוביל את העם אל המלחמה, יש לנו את הכהן משוח מלחמה, שתפקידו לתת חיזוק רוחני ללוחמים היוצאים לקרב. אנחנו יודעים שיש לנו את השוטרים, שיש להם תפקיד במערך עיצוב הכוחות, בגיוס, בעיצוב הכוחות, בהעברת הודעות, כפי שהפרשה מלמדת אותנו, ואנחנו גם מכירים בהמשך את עניין פרשת החלל שלא נודע מהיכהו, נמצא חלל בשדה, ופרשת עגלה ערופה שחותמת את פרשת שופטים. גם פרשת עגלה ערופה איננה מצווה ועניין הנוגע ליחיד, שהרי לא הוא יקבע ולא הוא יעשה, אלא גם כאן מצטרפים לעניין הזה זקניך ושופטיך, ולקשוע כהנים בני לוי וזקני העיר. בקיצור, שוב אנחנו מוצאים כיצד מערכות ההנהגה השונות שותפות בקיום התהליך הזה שקשור בענייני עגלה ערופה. כפי שכבר הזכרנו בסוף פרשת ראה, נקודת החיבור, החוליה, כיצד הנושא של עלייה לרגל משמש נקודת חיבור בין השניים, בין מערכת הפרט למערכת הציבור, פרשת ראה, פרשת שופטים, והדבר הזה בא לידי ביטוי בעלייה לרגל, והוא נוגע לנושא שבו עוסקת הפרשה כולה באופן מודגש, עניין העבודה הזרה. כך גם אצלנו, הפרשה או המצווה החותמת את ספר, את פרשת שופטים, היא מצוות עגלה ערופה, שעניינה שפיכות דמים, שהוא כפי שכבר הזכרנו, נושא דומיננטי ומרכזי בפרשת שופטים, וגם הוא מבטא את האחריות של הציבור כלפי היחיד. בסוף החלק העוסק בעניינים הקשורים באחריות הציבור, ואנחנו עוברים שוב לנושא של המציווי ליחיד. וכאן בפרשת עגלה ערופה אנחנו מוצאים באופן מובהק כיצד הציבור אחראי לכל יחיד ויחיד. אין מצב כזה שבו יש חלל שלא נודע מהיכהו, ואנחנו נכנסנו פה לאיזושהי שאלה סטטיסטית כביכול, לאיזושהי סיטואציה שטוב, זהו, זה יהיה חלק מהסטטיסטיקה של התיקים שלא פוענחו בתום שנת פעילות של המערכות האכיפה. אין מצב כזה. יש מצב שלא נודע מהיכהו, יש צורך לעשות זעזוע בציבור. בין אם העניין הזה יש לו תפקיד חינוכי ומוסרי, ובין אם נוסף לכך גם עניין של פרסום, מעין פרסום של בשידור חוקר, שבו אנחנו מנסים לקבל אינפורמציה מהציבור, לפרסם את האירוע ולנסות, אולי הפרסום יעורר אצל אנשים שראו פרטים כאלו אחרים שאולי יסייעו לפענח את התיק שלא פוענח ולמצוא את הרוצח כדי להעמידו לדין. הנה כי כן, גם פה אנחנו מוצאים כיצד המצווה שחותמת את הפרשה מבטאת את מה שהיה עד כה, וכיצד היא משמשת כאין מבוא לשלב הנוסף שיבוא בפרשת כי תצא. אכן נאום המצוות בנוי לתלפיות, ועכשיו נשוב חזרה לדבר על חלקיו השונים של החלק של הציבורי. כבר הזכרנו את העובדה שעם ישראל, כשהוא נמצא במדבר, התנהל במסגרות של ארעי, בדפוסי ארעי, וכאשר הוא נכנס לארץ, יש חשיבות עליונה שהוא יהיה מסוגל לקום ולבנות לעצמו דפוסי קבע. דפוסי קבע, שהם דפוסים חשובים מאוד, דפוסים שבהם אנחנו יכולים לבנות מערכות שלטון מסודרות. קודם כל, עם ישראל צריך לבנות לעצמו מסגרות לאומיות, דפוסי קבע של הנהגה. ומיוחד בהנהגה הזאת של עם ישראל, זוהי העובדה שיש הפרדת רשויות. מי שילמד אותך בשיעור אזרחות, שהפרדת הרשויות זה המצאה של המהפכה הצרפתית, זאת טענה לא נכונה. בעם ישראל, בספר דברים, אנחנו מוצאים את הנחיותיו של משה רבנו, ערב הכניסה לארץ, הפרדת רשויות. והמלך, שהוא בעצם בעולם העתיק היה הדמות הכל יכולה, הוא יכול היה לעשות הכל בכל מכל כל, הנה כי כן אצלנו הוא אחד מתוך כמה זרועות שלטון. זה כשלעצמו כבר אמירה אדירה, שהמלך איננו כל יכול, הוא לא אלוה כפי שהיה באומות העולם, ודאי אצל ראשי אימפריות, הוא איננו יכול להתנסה מעל אחיו, הוא חייב להיות מקרב אחיו, כמוך, לא תוכל לתת אליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא, לבל תירום לבבו מאחיו. במילים אחרות, הוא חייב להיות מתוך העם, הוא חייב לחוש את הצורך לשרת את העם. מצד שני צריך לזכור מה מקור הסמכות שלו ולשם מה הוא קיבל אותה. מקור הסמכות הוא הקדוש ברוך הוא, והוא קיבל את הסמכות כדי לפעול, כדי להפעיל את עם ישראל ולפעול שהחברה הזאת תהיה חברה מתוקנת, כראוי למלכת כהנים וגוי קדוש. בידיו סמכויות ביצוע נרחבות ביותר, והוא חייב להשתמש בכל הסמכויות הרבות שניתנו לו כדי שהוא ירומם את העם. ואכן, כדי שכך יקרה, הוא איננו יכול לחוש שהוא כל יכול. הוא כותב לעצמו ספר תורה, קטן, קומפקטי, שהולך איתו לכל מקום, כדי להזכיר לו מניין מקור הסמכות שלו, ומה יעדיה של הסמכויות, מה יעדיהם של הסמכויות הנרחבות שהוענקו לו. כל אלה נועדו כדי לבצע תפקידים של סידור המציאות ותיקונה. בניגוד למלכים או למנהיגים ושליטים שחושבים שהסמכויות ניתו להם כדי להשיג עונג, שלטון, מנעמי שלטון וכדומה. והדבר הזה קודם כל מתבטא בעובדה שהוא איננו יכול לעשות כל דבר. מערכת המשפט היא מערכת עצמאית. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. המלך איננו נוגע בשגרה ובימים הרגילים ובהתנהלות שוטפת יומיומית במערכת המשפט. מערכת המשפט היא מערכת עצמאית. המלך נזקק לתחום הזה אך ורק בעת שאין מי שיוכל לפתור בעיה כזו או אחרת. כשמערכת המשפט השגרתית ניגשת ומגיעה למבוי סתום, מסיבות כאלו אחרות, בגלל מקרה נדיר ומורכב, אז המלך נכנס לתוך מערכת המשפט. זהו משפט המלך, שלסתום פרצות של מערכת משפט שבה יש אחוז מינימליסטי, קטן, אחד אולי, שניים, של מקרים, שמערכת המשפט לא נותנת להם מענה ראוי. כאן באה הסמכות השיפוטית של המלך, שבה הוא יכול כמלך לתת מענה לדברים הללו. והוא איננו גם שותף למערכת הכהונה והלוויה. מערכת החינוך היא עצמאית, היא איננו תלויה במלך. העם מלמד ולומד את התורה. ומי שמורה אותה לזה, לעם ישראל, זה שבט הלוי שמתמחה בעניין הזה. והוא איננו יכול להתערב בתכנים, ואת המשכורת מקבלים הכהנים והלוויים הישר מן העם על ידי תרומות ומעשרות. זאת רשות נפרדת שאיננה תלויה במלך. ובהחלט מערכת חשובה מאוד שהיא גם מערכת המקדש. מערכת המקדש הייתה תמיד פיתוי באומות העולם. המלך גם היה הכהן הגדול. מקומות כאלה גם ריכזו תרומות וכספים. כל אלה הם מחוץ לתחום במובהק מצידו של המלך. כשיש מלך ששולח ידו למקדש, זהו ביטוי לעיוות, ביטוי לנפילה, לריסוק. ואכן כך קרה בהזדמנויות שונות בהיסטוריה של בית ראשון, והביטוי שמלך ניגש למקדש כבעל הבית, הדבר הזה בעצם ביטוי לקלקול גדול. ואנחנו יודעים להפריד ולומר, המלך, יש לך הרבה מה לעשות, אבל המקדש והוראת התורה הם מחוץ לתחום עבורך. ואחרון אחרון, הנביא. הנביא הוא בעצם דמות עניינה להביא את דבר השם, וזאת מערכת, יקרא לה מערכת הבקרה הטובה ביותר שיכולה להיות, מערכת הבקרה וההדרכה. נביא יכול, אם על פי בקשת המלך או קורם אחר, או גם ללא כל שום פנייה ושום בקשה, יכול הקדוש ברוך הוא לנבא את הנביא, לשלוח אותו לכל מערכת שהיא, לכל עניין שהוא, בכל עת שירצה, הוא להעביר מסר למלך, לשופטים, לכהנים, ולהעביר מסרים לעם. יש לנביא סמכויות נרחבות, ואין תחום שבשבילו הוא מחוץ לתחום. כל מה שקדוש ברוך הוא, אל כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר הצווך תדבר. הוא רשאי לעשות הכל, לדבר עם כל אחד, על כל עניין וכל נושא. בין אם הדברים הללו הם עניינים של חוץ וביטחון, בין אם הדברים הללו הם עניינים של כלכלה, בין אם העניינים הללו הם עניינים שקשורים לסדרי שלטון ולמשפט, בין אם הדברים הללו נוגעים לחיים הפרטיים של אנשים כאלו אחרים, גם אם זה המלך, בכל עניין ובכל תחום, חייב הנביא להביא דבר השם, כפי שהשם מנבא אותו. זאת נקודה מאוד מהותית ומאוד חשובה. הוא גם יכול להנחות ולהדריך, כן לפעול, לא לפעול, בענייני הרשות. למשל, כן לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה, כן לכרות ברית עם ממלכה כזו או אחרת, או לא לכרות ברית איתה. יש פה בעצם מערכת שלמה של הדרכה והנחיה בכל התחומים. והעובדה שיש הפרדת רשויות כזאת, ויש בקרה הדדית, ויש תחומים שהם מחוץ לתחום, כל אלה בעצם יוצרים מציאות מתוקנת, מציאות בריאה. וזהו באמת אחד היסודות החשובים ביותר של מערכות השלטון בעם ישראל, כפי שהן באות לידי ביטוי בניסוחו של ספר דברים. וכפי שכבר אמרנו קודם, אין זה חידושה של המהפכה הצרפתית, זאת ראייה אלוקית שעם ישראל קיבל הנחיה לנהוג על פיה, והוא כך נהג באמת במשך שנים רבות, לאחר שהוא בא לארצו וארגן את מערכות השלטון. באמת החל מימי שאול ושמואל הפרדת הרשויות הזאת מתקיימת ומתבצעת. אנחנו לאחר מכן עוברים לעסוק בעניינים שקשורים לערי מקלט ולעניינים של מלחמה. ערי המקלט, כפי שכבר הזכרנו קודם, תפקיד חשוב להם כדי ליצור מסגרת מתוקנת שבה מתבררים באופן משפטי, באופן מסודר, עניינים שקשורים לשפיכות דמים, ושוב במקרים מאוד מסוימים של רוצח בשגגה, מערכת מאוד מוגדרת, מאוד מיוחדת, והצורך לעסוק ולדייק ולדקדק בכל המורכבות הזאת היא כשלעצמה כבר מחדדת את הנושא של רגישות לחיי אדם, את האחריות הגדולה של בני אדם בהתנהלותם, כדי שחלילה לא יפגעו בזולתם. ולאחר מכן הכתוב מלמד אותנו עניינים של צבא ומלחמה. עם ישראל עומד נוכח כניסה לארץ. עם ישראל עומד לפני סדרה של מלחמות עם עמי כנען. אבל הדברים הללו לא נוגעים רק לעמי כנען, הם נוגעים לכל מלחמות ישראל באשר הם. הכתוב בפירוש מדבר גם על עניינים שונים. התפיסה הבסיסית אומרת שאנחנו משתמשים במלחמה כחלק מן החיים, וזאת עובדה. המלחמה הזאת באה לתקן עולם במלכות שדי. לא יצאנו למלחמה כדי לבזוז, כדי לרכוש הון, כדי לרכוש שלטון, כדי לרכוש נכסים או מרחבים גיאוגרפיים לשליטה. אנחנו יוצאים למלחמות בעת חירום שבה יש או איום עלינו ואנחנו צריכים לעמוד על נפשנו, או במקרה ואנחנו צריכים ללכת ללחום מול מציאות אנושית מעוותת, מול רשעים, מול אנשים שמשליטים בעולם, מציאות של עוול ועוולה, כדי לעקור תופעות ומשטרים של רשע מן העולם. אלה בעצם הדברים. וכיוון שכך, צריך שאנשים העוסקים בעניינים כל כך הרי גורל, שחיים ומוות של המונים נתונים בפעילותם, להיות מאוד מאוד ערכיים, להיות מאוד מאוד רגישים, ולהיות עירים לעובדה שבשעה שיוצאים למלחמה, ואז יש מציאות של התרסקות של כל המושגים, התרסקות של כל הכללים, השגרה מתרסקת וכביכול הכל הותר לך, הכל מותר לך, לא כך הדברים, והתורה הולכת ומלמדת אותנו שרק אדם ערכי שמודע לנושא של ההשלכות של פעילותו, היעדים והפעולות המותרות והיעדים של המלחמה נהירים לו, הוא רשאי וראוי שילחם. ואנשים שחששים מאבונות שבידיהם, ירא ורך הלבב, ירא מעבירות שבידיו, אדם שלא מודע שהמציאות נותנה לבניין, ומי שחי את חייו הנורמליים, בונה בית, מארס אישה, נוטע כרם, אנחנו באנו עולם של יצירה, לא טוב ברעה לשבת יצרה, ואנחנו מודעים לכך, וגם בשעת המלחמה, בחלק מהמלחמות אנחנו מבררים או מחדדים את המשמעות הזו, כי אנחנו משחררים את האנשים שנמצאים בעיצומו של תהליך כזה של בניין ויצירה, משחררים אותם מן העשייה המלחמתית. זאת אמירה ערכית ממדרגה ראשונה שבאה להבליט את חשיבותו של העשייה, את חשיבותה של העשייה העיקרית, והיא הבניין והיצירה, ושגם המלחמה שאנחנו לוחמים היא במידה רבה כדי לאפשר את הבניין ואת ואת הנטיעה וכל מה שכרוך בכך. שאם לא כן, שאילולי אותם רשעים שמאיימים על כך, הרי הכל היה נפגם. אנחנו לוחמים בתופעות שבאות לסלק מן העולם תופעות של בניין ויצירה שלשמה האנושות מסתובבת ומתגלגלת עלי האדמות, כך לפחות לפי תפיסתה של התורה, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. הכיבוש הארץ, בניין עולם, אלה בעצם היעדים של האנושות. אבל הדברים הללו חייבים להתנהל מתוך מציאות מתוקנת, מתוך השקפת עולם של צלם אנוש. ועל כן גם הלכות המלחמה הנוגעות לעמים שעניינם עבודה זרה, שעניינם תועבות, שעניינם לעשות מעשה רשע של צלם אנוש סולדת מהם, שמשבשות צלם אנוש, שחרטו על דגלם רצח ושפיכות דמים ועוולות, נגד משטרים כאלה יש מלחמה ללא פשרות. יש מלחמה ללא פשרות כל עוד הם מחזיקים בדעות המקולקלות שלהם. אם הם מקבלים על עצמם שבע מצוות בני נוח, ואין דרישה שהם יעסקו בלימוד תורה ובהנחת תפילין ובכתיבת מזוזות, אנחנו מצפים שישמרו על צלם אנוש. דיינו לקיים בתי משפט הוגנים, לא לרצוח, לא לנעוף, לא לגנוב, אלא דרישות מהם להיות אנושיים, לשמור על צלם אנוש. או אז, כאשר הם מקבלים על עצמם את הדברים הללו, אנחנו איננו לוחמים בהם, ואנחנו מקבלים אותם, ויש להתייחס אליהם באופן הגון. אבל אם הם דבקים בדרכם המושחתת, ורוצים ליצור מציאות מושחתת בעולם, הרי אנחנו מצווים מכוח המלחמה לעקור את התופעה הזאת. זאת בעצם מטרת המלחמה. לתקן עולם במלכות שדי, כדי שכל בני בשר יקרו בשמך, לפנות אליך כל ריש ארץ, יכירו ידעו כל יושבי תבל, את הדרך הראויה והמתוקנת של צלם אנוש. וכך גם מלמדים אותנו שכאשר אנחנו צריכים להילחם, כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. הזכרנו כבר קודם את החשש שמא מאורעות המלחמה שמשבשות לחלוטין את כל המציאות, את כל הוויית החיים, את כל המציאות המתוקנת, ופתאום הכל נפרץ, כל הסחרים נפרצו, ויש חשש שהיצרים המתלהטים שבהם דם רב נשפח, עלולים גם לעשות מעשה עוולה, עלולים לשכוח את כללי המשחק. הרי לא רק ביציאה למלחמה מזכירים לכולם את העובדה שיש לכם פה עניין עם מלחמה, עם רשעים, עם רשע, ומדגישים פה את הנושא של הבניין, על שר מי שבנה בית ולא חנכו, ומי שהרס אישה, ומי שנטע כרם, וכל לא ישלם את התהליך, ילך וישוב לביתו. והכתוב מזכיר לנו גם שהאמצעים שבהם אנחנו נוקטים כדי להילחם, והדברים הללו נוגעים לעניינים של עצים שאנחנו צריכים לפעמים לצורך הטלת המצור, לצרכים כאלו או אחרים, גם אז ראוי שנברור גם בשעת המלחמה, לא רק בטיול שנתי, וזה לא הוראות של החברה להגנת הטבע. אנחנו צריכים לברור היטב ולהעדיף, כל עוד זה לא פוגם במאמץ המלחמתי, לברור את הצעדים שלנו ולנקוט ולהשתמש באמצעים שקלקול המציאות והטבע יהיו מינימליים. אנחנו חייבים להתחשב. לא באנו להרוס את העולם, באנו לבנות אותו. ואם יש תופעות של רשע שצריך לנתח אותם ולהרחיק אותם, נעשה כך, אבל בתוך זהירות, לא לפגוע ברקמות שאין צורך לפגוע בהם. האחריות הגדולה של בריאות הגוף כולו היא העומדת לנגד עינינו. הקוסמוס כולו צריך לתקן, לתקן עולם במלכות שדי. זה הדבר שעומד ביסוד ההבנה שלנו של המלחמה. כך באמת הכתוב גם ילמד אותנו בהמשך בפרשת כי תצא בשני עניינים. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. כי יבך איש אשר לא יטהר מקרה לילה. כן? אז קודם כל, קדושת המחנה. אנחנו מדברים על מחנה הלוחמים, שחייבים לשמור על קדושתו במובנים של ענייני תומה וטהרה. והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בעניינים הטכניים, שכדי לעשות את צרכינו בשדה, גם בעת שאנחנו יצאנו ממסגרות המסודרות של בית, וכפי שאמרנו, נמצאים בעיצומה של מלחמה, שוברת את כל הדפוסים, גם אז ויתד תהיה לך על אזניך. והיה בשבטך חוץ, וחפרת ושרת וכיסית את צעתך. דהיינו לנהוג כבני אדם. לא כבעלי חיים, לא כחיות, לא כבהמות, לנהוג כבני אדם, לשמור על צלם האנוש שלנו, גם בתנאים מטורפים של מלחמה ושל שבירת מסגרות. כל אלה למה? כי זה בעצם תמציתה של כל המלחמה. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. הנה כי כן, אנחנו חייבים לראות את המחנה כמקום של השראת שכינה, כמקום של קודש. העשייה שלנו היא מלחמה שבאה לתקן עולם במלכות שדי. אנחנו באים מכוח שם השם, ולכן גם התנהלותנו אף בשדה המערכה. חייב להיות ערכי, חייב להיות צודק, חייב להיות זהיר, חייב להיות רגיש, לא רק לאנשים, אלא גם לצמחים, וגם לבעלי חיים, ולכל הטבע, לכל ההוויה. אנחנו מסתובבים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. וכל המסתובב בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ביצירה האלוקית, חייב לזכור שאנחנו כבני אדם, וודאי עם ישראל כאומה, מופקד על התנהלות מתוקנת. וכשאנחנו אוחזים באמצעים חירורגיים כואבים, שצריך לנתח איברים מקולקלים בגוף האנושות, וזאת המלחמה, אנחנו חייבים לעשות את זה מתוך זהירות, מתוך אחריות, מתוך רמה מוסרית גבוהה, וחלילה חלילה ללכת וליצור איזה שהם כלים מושחתים. וזאת בעצם גם הפתיחה של הפרשה הבאה, שנעבור באמצעותה מהאירוע של המצוות המופנות אל הציבור, אל היחיד. כי תצא למלחמה על אויביך, תנוע השם אלוהיך בידיך ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפת תואר. הפרשה הבאה, המשיכה של פרשת עגלה ערופה, עוסקת במלחמה. והחשש שהאווירה המרסקת הזאת של יצרים שנפרצים, של תאוות ושל כל מיני כוחות אפלים שעלויים לצוץ במהלך האירוע המלחמתי, כולל פגיעה בנשות הכוחות הנכבשים, הנה כי כן התורה מזהירה אותנו בפרשת אשת יפה תואר. שוב, אנחנו מדברים אל היחיד, אבל בתוך הציבור, בתוך עולם המלחמה. ואנחנו מזהירים מן המציאות המעוותת הזו, ומנסים להרחיק אותה ככל שרק אפשר. התורה קוראת לקדושת המחנה. היא קוראת לקדושת הלוחמים. לא מדברים על תואר הנשק, מדברים על תואר האדם האוחז בנשק. כי הנשק הוא כלי. ומה יעשו בו, זה כבר עניין של האוחז בו, כמו בכל כלי אחר. אנחנו יודעים שהמפתח בכל התחומים, גם בפרשת המלך שבה פתחנו, וגם בפרשת המלחמה שבה סיימנו, כלים ניתנים ללוחמים, כלים ניתנים לשלטון. מה יעשה בהם, תלוי בכל מי שמשתמש בהם. בכלי אפשר להשתמש לכל מיני כיוונים ולכל מיני מטרות. האם העשייה תהיה מבורכת או חלילה הרסנית, זה תלוי בעושה, תלוי בתואר כוונותיו, תלוי בצלילות מחשבתו, תלוי בתואר ערכיו. ועל כן היעד המרכזי שאליו מפנה התורה את המבט הוא חינוך האדם, בין אם זה הלוחם ובין אם זה המלך. כולם כולם חייבים לזכור שכל עניינם בעולם לתקן עולם במלכות שדי.